הרב בני לאו.
פסוק ו' בפרק כ', רוב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמוני מי ימצא. אחרי כל כך הרבה פסוקים שאימתו בין החכם והכסיל, בין צדיק לבין רשע, יש לנו פסוק כאן מרתק שמאמת בין שני אנשים טובים. החלק הראשון של הפסוק מדבר על איש חסדו, חלק השני איש אמונים, טוב וטוב. רש"י, שהולך עם החלוקה הרגילה של טובים ורעים, מסביר את הפסוק ככה, אני מצטט: הרבה יש בני אדם הבוטחים אל אוהביהם, המבטיחים אותם חסד וקוראים להם בעת דוחקם, אבל איש אמונים מי ימצא, זהו המבטיח ועושה. רש"י מבין שאיש חסדו זה אדם טוב, אדם טוב שרוצה לעשות חסד, אבל בין הרצון לבין הביצוע משהו משתבש. אנחנו מכירים את זה מהחיים כל כך הרבה. הפסוק גם אומר, זו דרכם של רוב אדם, כי מי לא רוצה לעשות טוב, מי לא רוצה לעשות משהו להיטיב עם הקלקול שעיניו רואות, אבל אומר רש"י, כמעט כולם נופלים בדרך. איש אמונים, זה שמבטיח ועושה, מי ימצא? ככה פסוק לשיטתו של רש"י. בתלמוד הירושלמי יש ביאור אחר לפסוק שלנו. במסגרת דיון שלם בתלמוד על כך שאדם חייב לצטט כל מה שהוא מלמד, כל מה שהוא אומר בשם מישהו, הוא צריך לומר אותו בשם אומרו. אומר הירושלמי במסכת קידושין פרק א' ככה, גידול אמר, כל האומר שמועה משם אומרה, יהיה רואה בעצמו כאילו בעל שמועה עומד לפניו. מה הטעם? מביא פסוק, אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהמיון, יצבור ולא ידע מי אוספם. הממרה הזאת שפותחת את הסוגיה, חכם בשם גידול אומר, שאנחנו חייבים לא רק לומר דבר בשם אומרו, שזה ברור, אלא מעבר לכך, אנחנו צריכים להעמיד בעל שמועה אל מול עינינו. הפסוק שהוא מביא לדבריו הוא מתהילים פרק סמכתת. ממנו, מהפסוק, משתמע שאין הרבה ערך לאיסוף מקורות. אנחנו היום כל כך יודעים לעשות את זה, נכון? לאסוף מקורות, אנחנו אלופים במאגרי מידע. אומר המשורר של תהילים סמכתת, זה הבל. לאסוף זה הבל, אך הבל יהמיו נצבור. לא ידע מי אספם. אתה סתם מביא מקור ועוד מקור ועוד מקור, אבל אתה לא יודע מה המקור של המקור. לכן אומר, בעל השמועה הוא העיקר, לא לקט השמועות. אתה צריך לדעת מאיפה אתה מלקט. ככה אומר גידול בתחילת הסוגיה. והפסוק שלו מתהילים. אבל אז בא עוד קטע, ואומר התלמוד את הפסוק שלנו. רוב אדם יקרא איש חסדו, איש אמונים, מי ימצא? אומר התלמוד זה רבי זעירה. שהיה אומר רבי זעירה, אנחנו, הוא אומר את זה בארמית, לית ענן חשין על שמועתה דרב ששת, דהו גברה מפתחה. אני מתרגם, אנחנו, אין אנחנו חוששים על שמועתו של רב ששת, כי הוא איש מפותח. ועל זה אמר רבי זעירה לרבי יסה, שני חכמים משוחחים, חכם רבי לבר פדיה, דעת אמר שמועתה מן שמי, האם אתה מכיר את בר פדיה שאתה אומר שמועות משמו? אז עונה לו אותו רבי יסה, רב עדה ברחוה אמרין משמו. אני אומר את זה בשם מישהו שאמר את זה בשמו, ואת המישהו הזה אני כן מכיר. עד כאן, הדרשה התלמודית שראשיתה בפסוק מתהילים, והמשכה בפסוק שלנו ממשלי. בעצם מה עושה הדרשה הזאת, או הסיפור הזה? הגמרא הירושלמית מנסה לאתר אדם יחיד ומיוחד, שהכינוי שלו כאן אצלנו זה איש אמונים. איש חסד, ראינו, אדם עושה טוב בתפזורת, הוא עושה טוב בלי שום בקרה. איש אמונים זה אדם שאפשר לסמוך עליו באמת, אדם שהוא נדיר מאוד במציאותו, והדרישה להיכרות עם בעל השמועה לפי רבי זעירה קשורה לאותו אמון. כשאני יודע בדיוק בדיוק שזה לא טלפון שבור, מה שאני אומר זה מה שקיבלתי ממקור מהימן. האמינות של השמועה, תלויה, לפי התלמוד הזה, בהיכרות האישית שבין הרב לתלמיד. אני רוצה לנסות להסביר מה אומר לנו התלמוד ביחס לדמות מיוחדת רב ששת, שעליו אמר רבי זעירה את הפסוק שלנו, אין אנחנו חוששים לשמועתו, שהוא איש מפותח, ככה לשון, נכון? על רב ששת. צריך להגיד שברקע עומד הערך הבסיסי שאמרנו, לומדים ישיר ולא בשמועות. זאת אומרת, רב לומד מתלמיד שהוא רואה את פניו, שומע באוזניו, עין בעין, אוזן באוזן, זה לא טלפון שבור. והרבה פעמים שמענו דברי חכמים שמדברים על כך שלראות פנים בעת הלימוד זה דרגה אחרת בלימוד. למשל, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא מתפאר באחד המקומות בתלמוד שהוא זכה להיות כל כך חריף יותר מהרבה מחבריו, כי הוא ישב בבית המדרש כילד, כצעיר, וראה את רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, הוא ראה אותו מאחוריו. רבי מאיר הוא אור, הוא מקור של אור. אני אומר, רבי יהודה הנשיא, ראיתי אותו מאחוריו, ורק מהעורף שלו זכיתי להיות מוקרן בחריפות יתר יותר מכל חבריי. אם הייתי רואה אותו מלפניו, לאיזה מדרגה הייתי מגיע? ככה רבי יהודה הנשיא בתלמוד בבלי, מסכת עירובין. אומר המהרש"א, המפרש התלמודי, שראיית פני רב זה אמצעי להבנה טובה. יותר דיוק, יותר חידוד, כך אני מצטט את לשונו, שהדיבור של אדם משתנה, הוא משתמע לתרי אפי. זאת אומרת, כשאתה שומע דיבור, יש לזה גם צלילים ויש לזה המון המון וריאציות. אומר המהרש"א, מתוך עקימת שפתיים וקריצת עיניים שבאדם, אז יש להבין כוונתו של המדבר. נורא נורא יפה, הוא אומר, יש שפת גוף, לא רק שפה מילולית, לא רק את, אתה לא שומע רק את המלל, אלא אתה שומע גם את השפה של הסאבטקסט, ואתה שומע את שפת הגוף, ואז אתה לומד הרבה הרבה יותר ומדייק את דברי המורה. רבנו ניסים, הרן, הוא כותב על הדבר הזה, על ערך ראיית הפנים, שההשפעה היא השפעה שמוקרנת על התלמיד, ואני מצטט, כפי השפע שנשפע לרב הנראה בפנים, כמו שאומר הכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, זה השפע יש שופע לתלמיד יותר כאשר יקבלו בפניו. זאת אומרת, אתה מקבל משהו מהאנרגיה של המורה ולא רק מהחוכמה שלו. אני רוצה לצטט מדברים שכתב הרב יהודה ברנדס ממכללת הרצוג, הוא כתב הקדמה לחלק ה' של הספר שלי בחכמים, וכך הוא אומר, כיום בעידן שבו דרכי תקשורת מתוחכמות מאפשרות למידה מרחוק באופנים שונים, קיימת נטייה לחשוב שתם עידן ההוראה הישירה בכיתה, בין מורה לתלמידיו. יש לדעת, אומר הרב ברנדס, שאין תחליף ללמידה ישירה של תלמיד מרב. גם שיעור מצולם אינו דומה לדיבור ישיר שבתוך הכיתה. אין זה אומר שאין מקום לטכנולוגיות למידה חדשה. ודאי שכל עוד הם מסייעות להרחבת מעגלי הלומדים, לשיפור הנגישות של הלומדים, למקורות, להוראה, יש לעשות שימוש. אבל לעולם אין לשכוח את העדיפות העליונה של השיח הישיר בין מורה לתלמיד. עד כאן ציטוט של הרב ברנדס, ואני חושב שאולי זאת הסיבה שבגללה רוב מפרשי הירושלמי הבינו את דברי רבי זעירה שציטטתי על רב ששת כדרישה ממשית לראות את הרב בעיניך, ולכן הם אמרו מה שאמר רבי זעירה על רב ששת, שהוא אומר, אין אנחנו חוששים לשמועותיו, נכון? זאת הייתה הלשון, אין אנחנו חוששים לשמועותיו של רב ששת, כי רב ששת היה עיוור, הוא היה סומה. ולכן, מכיוון שהוא עצמו שמע דברי תורה ולא ראה בעיניו את פניהם של המורים שלו, לכן אנחנו לא סומכים על שמועותיו. ככה רוב פרשני הירושלמי ביקשו להבין את דברי רבי זעירה על רב ששת. ביקורת נורא קטלנית, מכיוון שרב ששת, כשאני לומד אותו, והקדשתי לו פרק שלם באותו חלק של חכמים, רב ששת הוא איש אמונים גדול מכולם, הוא מוסר שמועות מדויקות, וקשה מאוד לראות את הפירוש הזה, שהוא אומר, רבי זעירה אומר עליו, אנחנו לא חוששים, זאת אומרת, לא מקבלים את השמועות שלו. לכן אני רוצה להציע הצעה הפוכה. אני מעדיף לקחת פירוש שאומר הרש סירלאו על הירושלמי, שאומר אף על פי שרב ששת הוא סומה, אין חשש לשמותיו, כי הוא גבר מפותח, איש פיקח. זאת אומרת, הוא לוקח את הביטוי חשש והופך אותו על פניו, ואני חושב שהוא צודק כשאנחנו לומדים את המושג אל תחשוש במובן התלמודי. אני אתן לכם דוגמה במסכת ידיים, כשיש ויכוח גדול בין רבי אליעזר בן אורקינוס לבין חכמים על החלטה שקיבלו ביבנה לגבי איזושהי סוגיה. אומר רבי אליעזר, אל תחושו למניינכם. כשהוא אומר שם אל תחושו, הוא מתכוון אל תחששו, תהיו בטוחים, תהיו ודאים, אל תחשוש במובן הזה של בלי פיקפוקים, בלי ספקות. ואם אני לוקח את הפירוש הזה של הרש סירליאו ו ככה לומד את המילה, אין אנחנו חוששים לשמועתו של רב ששת, אנחנו לא מסתפקים בה, אנחנו בטוחים בה. למה? כי הוא איש מפתחה, האיש העיוור הזה הוא חד, הוא חריף, הוא רואה יותר מכולנו. הפירוש הזה הוא כל כך יפה, הוא הולך כמובן גם למרחקים גדולים ביחס שלנו אל עיוור שיודע יותר טוב בבהירות, כאילו הוא רואה הרבה יותר מהרואים, והדברים ארוכים ואפשר להפליג בהם. ואני רק אסיים ואומר שאני זכיתי לגדול כפשוטו של הפסוק שלנו, ממש פשוטו. הפסוק שלנו אומר, איש אמונים מי ימצא. אבא שלי, זכרו לברכה, נפתלי לאו לוי, היה ידוע במשך עשרות שנים בתור איש אמונים. איש אמונים במובן שאנשים היו מפקידים בתוך עולמו הפנימי את סודותיהם. אנשים גדולים, ראשי ממשלה, שרי ביטחון, אנשי מדיניות, היינו רגילים לשמוע את השיחות שאבא מנהל עם האנשים האלה, ממש בפה שלהם לאוזן של אבא. לראות את התמונה הזאת, איך שאבא מטה אוזן, שומע את הדברים שאנשים לוחשים באוזנו, והוא יודע, האיש הלוחש באוזנו של אבא יודע, שזה שמה נצור, הוא ישמע באבא את ה... חוות דעת שלו, הוא ישמע את העצה שלו, אבל הוא יודע שהסוד הזה לא יצא לשום מקום. לכן את הכרך הזה של ספר חכמים הקדשתי לאבא, ובכותרתו שמתי את הפסוק, איש אמונים, מי ימצא?